מעת לעת, ואף הקטם שראתה עכשיו תמה לבין בתולה שניסית שדמי התאורין מפני שתולים שהם דם בתולים ולא דם נידה, כמו ששנינו לקמן בדף סמכדה לתמות בעת שאם נשאה קודם שהגיע הזמנה לראות לבית שמי כל דם שתראה עד שיעברו ארבע לילות טהור, ולבית הלל עד שתתרפא המכה, ואם נשאה אחר שהגיע הזמנה לראות אבל לא ראתה עדיין, לבית שמי אדם שתראה בלילה הראשון טהור, ולבית הלל אדם שתראה עד ארבע לילות טהור. ואם נשאה אחר שהגיע הזמנה לראות וכבר ראתה, לבית שמי אינה טהורה אלא כל זמן בעילת המצווה, ולבית הלל דם שתראה כל הלילה טהור. אם כן שואל רבי אלי על חזקיה, מה ההבדל בין קטנה זו שנמצא כתם על בגדה לאחר הראייה השנייה, שאתה אומר שמחמת שאם תראה דם תאם את המם לעת לעת, אף הקטם שראתה עכשיו תמה לבין בתולה שניסית שדמי התאורים מפני שתולים שהם דם בתולים ולא דם נידה, ואם מצא קטם כל זמן שדמי התאורים אינו תמה, כמו ששנינו לקמן בדף סמך עמוד ב', אישה שנמצא קטם בחלוקה והשאילתו לפני כן לחברתה, יש מחלוקת תנאים אם בעלת החלוק יכולה לתלות שהקטם הגיע מחברתה לפי שחברתה מתקלקלת בה, אבל אם השאילתו לפני כן לבתולה שניסית שדמי התאורים, עודים כולם, שבעלת החלוק יכולה לתלות שהקטם בא מהבתולה כיוון שקטמה טהור ואינה מתקלקלת בכך. אף שאם תראה דם שיש לו מראה אחר מדם הבתולים, תהיה טמאה. אין לומר שמדובר בבתולה שעדיין לא ראתה מעולם ולכן קטמה טהור. וזה לא דומה לחזקיה שדיבר בבתולה שכבר הוחזקה בדמים. אי אפשר לומר זאת שהרי המשנה שם עוסקת גם בבתולה שהגיעה הזמנה לראות וכבר ראתה דם. פעם אחת בבית אביה, ואם תראה עכשיו דם, תתמה מעט לעט, ואף על פי כן קטמה טהור. שהרי הברייתא שלמדנו ממנה שקטמה טהור לקמן בדף סמך עמוד ב', לא חילקה בין בתולה לבתולה. תרץ את הגמרא אמר לרבי זיירא לרבי אלעאי, זו בתולה שניסית שרפה, מצוי, מצוי שיהיה בדם טהור מחמת הבתולים. שרפה אומר רשי זה מלשון שרף ולחלוכית, והיינו שמצוי בדם טהור. ואילו הרשב"א והריטב"א פרשו שרפה מלשון חולי, ויש לתלות את הכתם בדם בתולים, וזו קטנה שנמצא כתם על בגדה, אין שרפה מצוי. אין מצוי בדם טהור לתלות בו את הכתם, ואם בא הכתם מגופה, ודאי טמאה. זה הסבר הסוגיה לפי רשי, אבל הרשב"א והריטב"א ביארו את קושיית הגמרא כרבינו חננאל, שרבי אלעאי הקשה על חזקיה, שכשם שבבתולה שלא הגיע הזמנה לראות, הקלו חכמים ואמרו שכל דם שתראה עד ארבע לילות, תולים בדם בתולים וטהור, אף היה להם להקל בכל קטנה שלא הגיע הזמנה לראות, ולתאר את כתמיה עד ארבע לילות. מתארץ רבי זיירא שקטנה שרפה מצוי, כלומר מצוי שיהיה לדם חולי, דהיינו דם נידות, כיוון שכבר ראתה פעמיים והוחזקה בדם, ולכן תימו את קטמה. אבל בתולה שלא ראתה, אין שרפה מצוי, כלומר אין מצוי שיהיה לדם נידה. שהרי נפתח פתח בתוליה, ולכן הקלו בה עד ארבע לילות. דנה עכשיו הגמרא בעניין רוק ומדרס וכתמים של קטנה. רוק של זב וזבה או של נידה ויולדת מתמת הנוגע בו מן התורה. כאמור במשנה לקמן בדפנו ד' עמוד ב'. וכן זב או זבה או נידה או יולדת שדרסו על הכלי, עושים אותו אב התומה והוא הנקרא מדרס. בכל מקום. המדרס מתמת את האור הדורס עליו וכן את הנוגע בו או את הנושאו. אומרת הגמרא אמר אולה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוא צדק, תינוקת שלא הגיע הזמנה לראות וראתה פעם ראשונה ושנייה, אם נמצא רוקה ומדרסה בשוק, כלומר שידוע שהוא רוק שלה או מדרס שלה, ואין אנחנו יודעים אם היא נידה ורוקה ומדרסה תמה או שאינה נידה והוא טהור, הרי הוא טהור מפני שלא הוחזקה שהיא רואה. מבואר בדברי רבי שמעון בן יהוא צדק שרק תינוקת שלא הוחזקה בראיות אין מתמים את רוקה ומדרסה מספק, אבל סתם אישה שהוחזקה כרואה, רוקה ומדרסה תמה. שואל התוספות הראש, הרי רבי שמעון דיבר כשנמצאו בשוק וכלל בידינו שספק תאומה ברשות הרבים טהור, אם כן גם רוקה ומדרסה של כל אישה טהור. הוא מתרץ שברוק הנמצא ברשות הרבים ואיננו יודעים של מי הוא, גזרו עליו חכמים תומה מחשש שמה הוא רוק של זב וזבה או של נידה ויולדת, ורוק זה שידוע שהוא של קטנה שלא ראתה שלוש פעמים טהור. תירוץ נוסף אומר התוספות ראש, גזרו על רוק של עם הארץ שיתמה, כאמור לקמן בדף למד ג' עמוד ב', וכן גזרו על מדרס עם הארץ שיתמה, כאמור במסכת שבת דף ט"ו עמוד ב'. ועל זה השמיענו רבי שמעון בן יהוא צדק שרוק ומדרס של בת עם הארץ קטנה שלא ראתה שלוש פעמים אינו תמה. אז לפי התירוץ הזה מה שמוזכר בברייתא שמדובר ברוק ומדרס הנמצאים בשוק זה לא בדווקא, שהרי גזרו על רוק ומדרס של עם הארץ בכל מקום, אלא שבבית בדרך כלל ידוע אם הייתה נידה. ממשיך רבי שמעון בן יהוא צדק ואומר, וקטמה נמי, קטמה גם כן טהור, מוסיף אולה ולא ידענה ואיני יודע, אם מה שאמר רבי יוחנן שקטמה טהור, דידי זה מדברי עצמו, היא דרבי, או שגם דין זה הוא משום רבי שמעון בן יהוא צדק רבו כרוקה וכמדרסה. משמע בגמרא שיש צד לומר שרבי שמעון בן יהוא צדק תיאר רק את הרוק והמדרס ולא תיאר את הכתם. והטעם לחלק ביניהם מפני שטומאת רוק ומדרס זה גזרה באלמה, שבסתם רוק הנמצא לפנינו אין חשש טומאה אלמלא גזירת חכמים. אבל בקטם הרי יש לפנינו דם נידה, ולכן יש להחמיר בו יותר. שואלת הגמרא, למה נפקא מינה? איזה דין יוצא מדבר זה אם רבי יוחנן אמר כן משום עצמו ומשום רבו? משיבה הגמרא, למהבי, שיהיו דבריו של חזקי החשובים כדבריו של אחד במקום שניים, ואין הלכה כמותו. כי אם רבי יוחנן אמר הלכה זו משמו של רבי שמעון בן יהודה צדק רבו, נמצא שחזקיה הוא יחיד כנגד רבי יוחנן שחלק עליו ליל משום עצמו, וכנגד רבי שמעון בן יהודה צדק הסובר כרבי יוחנן. אבל אם רבי יוחנן אמר כן משום עצמו, אין כאן אלא יחיד כנגד יחיד. ולפי הצד הזה, הלכה כחזקיה, מפני שחזקיה היה רבו של רבי יוחנן, והלכה כרב ולא כתלמיד. אומרת הגמרא, קייאת הרבין, כשבא רבין וכל נחות הימה וכל סיית החכמים היורדים מארץ ישראל לבבל, תקופת האמוראים היו כמה חכמים שבאו מארץ ישראל לבבל והביאו לבבל את ההלכות שנלמדו בישיבות בארץ ישראל. אמרו כרבי שמעון בן יהודה צדק. אמרו הלכה זו שכתמת האור משמו של רבי שמעון בן יהודה צדק, ונמצא שדברי חזקיה חשובים כדבריו של אחד במקום שניים. ואין הלכה כמותו אלא כרבי יוחנן, שתינוקת שלו הגיעה זמנה לראות, וראתה פעמיים ונמצא כתם על בגדה, הכתם טהור. דנה הגמרא עוד בעניין קטנה הרואה דם. אמר רב חלקיה בר טובי, תינוקת שלא הגיעה זמנה לראות ורואה עכשיו דם בפעם הראשונה, אפילו אם היא שופעת דם כל שבעה ימי נידתה, אינה חשובה אלא ראייה אחת ואינה מתאמה מעת לעת עד שתפסיק ותראה עוד שתי ראיות. מקשה הגמרא מלשונו של רב חלקיה, אפילו שופעת, משמע שאם האישה שופעת יש בזה חידוש גדול יותר שנחשב רק ראייה אחת, ולא מבעיה, ואין צריך לומר שאם היא פוסקת מלראות וחוזרת ורואה שאינה אלא ראייה אחת, שזהו דין פשוט יותר, אלא אפילו שופעת, משמע שמהאישה שופעת, יש בזה חידוש גדול יותר שנחשב רק ראייה אחת. אבל אי אפשר לומר כן, שהרי עד הרבה, אם היא פוסקת וחוזרת ורואה, אבי עלי הרי זה נחשב כשתי ראיות. מתרץ את הגמרא, אלא כך אמר רב חלקיה בר טובי, תינוקת שלא הגיעה זמנה לראות ושופעת דם כל שבעה ימי נידתה, אינה חשובה אלא ראייה אחת. לכן רב חלקיה לא אמר את המילה אפילו, ולכן אם היא פוסקת וחוזרת ורואה, אכן נחשב כאילו ראתה ראיות נפרדות. ואילו הרשש כתב שאפשר לומר שאין כוונת הגמרא לשנות את הגרסה אלא לפרש את דבריו. שמה שאמר אפילו, זה על מה שהוא אמר ששופעת כל שבעה, שאפילו אם שופעת שבעה ימים אינה נחשב, אלא כראייה אחת. והיא הגמרא הלכה נוספת בעניין קטנה הרואה אדם. אמר רב שימי ברכיה, מדלפת, כלומר קטנה שיוצא אדם מגופה טיפה אחר טיפה, אינה נחשבת כרואה אדם. ולכך ראייה זו אינה מצטרפת להחזיקה שדמים מצויים אצלה. שואלת הגמרא, והכחזיה, והרי רואה דם, ואיך ייתכן שאינה נחשבת כרואה? מתרצת הגמרא, אימה, אמור בכוונתו של רב שימי, שמדלפת אינה נחשבת כשופעת דם, שהכל נחשב כראייה אחת, אלא היא נחשבת כפוסקת וחוזרת ורואה, שנחשב כאילו ראתה ראיות נפרדות, ואם אחרי שתתאר תחזור ותראה, תתמה מעת לעת. ובאמת היא נחשבת כרואה שלוש פעמים ויותר, כמניין הפעמים שתפטפה. נשאלת השאלה, אם כן, למה אינה תמאה מעת לעת כבר בפעם הזו? והרים האחרונים של עניין מעת לעת לראייה האחרונה אין אף קמינה, כיוון שהיא כבר טמאה מחמת הראייה הראשונה, ולתמותה מעת לעת קודם הראייה הראשונה אי אפשר, כי לא יחמירו לתמה למפרע. עוזרת הגמרא ומקשה, אם נפרש כך בכוונתו, שכשיוצא מגופה טיפה אחר טיפה אינה נחשבת כשופעת, מכלל משמע מזה, דשופעת כי נהרה ששופעת שאמר רב חלקיה בר טובי שנחשב כראייה אחת, היינו ששופעת כמעיין הזורים ללא הפסק, ולא ייתכן לפרש כן, שאי אפשר שתהיה שופעת שבעה ימים ותחיה. תרץ את הגמרא, אלא אימה, אמור בכוונתו של רב שימי, שהמדלפת אינה אלא כשופעת ואינה אלא ראייה אחת. כותב הרשע שאין כוונת הגמרא לשנות את הגרסה בדבריו, אלא לפרש שזו כוונתו. שמה שאמר אינו כרואה, כוונתו שאין דנים כל טפטוף כרואה ראייה לעצמה, אלא דנים הכל כראייה אחת. ובגדר הדבר עד כמה נחשבת מדלפת או שופעת, כותב הרשב"א, שכל זמן שאדם יורד טיפה אחר טיפה נחשבת כשופעת, אבל אם פסקה מעט וחזרה וראתה, אפילו שלוש פעמים ביום אחד, הוחזקה שהיא רואה אדם. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא ממתי קטנות חייבות בבדיקות הללו. חכמים תקנו לבנות ישראל שיבדקו עצמן בכל יום בשחרית ובערבית מפני הטהרות. בשחרית בודקת כדי להכשיר טהרות של לילה ולהוציאן מכלל ספק טומאה, שאם תימצא טהורה תדע שלא ראתה בלילה, ואם תמצא דם בערבית, יצאו אלו מספק. וכן בערבית בודקת כדי להכשיר טהרות של שחרית. וכן כל אוכלת תרומה בודקת בשעה שאוכלת תרומה, וכל אישה בודקת בשעה שעוברת לשמש מיטתה מפני הטהרות. כאמור במשנה לקמן בדף י' עמוד א', אבל אם לא הייתה עוסקת בטהרות, אינה צריכה בדיקה לבעלה, שכל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן, כאמור לקמן, בדף ט' עמוד א'. מפרש רשי שם שלא הוזכרה בדיקה, אלא לעסוקה בטהרות. יש אומרים שאישה שאין לה וסת צריכה בדיקה לבעלה, אף אם אינה עסוקה בטהרות. אם כן אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, חזקה בנות ישראל עד שלא הגיעו לפרקן, כלומר לימי הנעורים, בימי הנאורים היינו שהביאה שתי שערות אף שאינה בת 12 שנים ויום אחד, או בת 12 שנים ויום אחד אף שלא הביאה שתי שערות. הרי הן בחזקת טהרה, כלומר בחזקה שאין הדמים מצויים בהם. ואין אנשים בודקות אותן, כלומר אין צריך לבודקן אם ראו דם. כלומר, אף אם בא לעסוק בטהרות שצריכה בדיקה מן הדין, אם היא קטנה, אינה צריכה בדיקה. אבל מי שהגיעו לפרקן, הרי הן בחזקת טומאה, כלומר בחזקה שהדמים מצויים בהם. ונשים גדולות בודקות אותן כדי לברר שלא ראו דם. ומדובר כשלא הוחזקה לראות דמים, ולכן בקטנה לא חוששים לה לראיית דם. ובהגיעה לפרקה, חוששים שמה ראתה. אבל אם כבר הוחזקה לראות דמים, גם קטנה חייבת בדיקה. והטעם שאינן בודקות את עצמן, אלא גדולות בודקות אותן, מפני שאין סומכים על בדיקתן כיוון שאין קטנות. רבי יהודה אומר, אין בודקים אותן ביד, מפני שמעוותות שמקלקלות אותן, כלומר שסורטות אותן בציפורניהם וגורמות שיראו דם. אלא שחות אותן בשמן מבפנים ומקנחות אותן מבחוץ, והן נבדקות מעליהן ששיחת השמן גורמת לדם שיצא אם הגיע זמנו, ועל ידי הכינוח יראו את הדם אם אכן יצא. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יוסי אומר, מעוברת ומניקה שעברו עליהן שלוש עונות שלא ראו בהם דם, דיין שעתן ומתמות רק מכאן ולאבא. שלוש עונות זה 90 יום שהם שלוש עונות בינוניות. אבל קודם שעברו עליהן שלוש עונות מתמות מעת לעת כשאר נשים. חוששים לטהרות 24 שעות אחורה. מביאה הגמרא ברייתא שנשנו בדברי רבי יוסי, תני תנא קמיה דרבי אליעזר, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רבי אלעזר, רבי יוסי אומר מעוברת ומניקה שעברו עליה שלוש עונות שלא ראתה בהם דם, דיה שעתה ומתמה רק מכאן ולאבא. אמר לרבי אלעזר לאותו ששנה את הברייתא לפניו, פתחת ביטרי, פתחת דבריך בשניים, שאמרת מעוברת ומניקה וסיימת בהדה, וסיימת את דבריך באחת, שאמרת דיה שעתה בלשון יחיד, היה לך לומר דיין שעתן בלשון רבים. דילמה מעוברת והיא מניקה כאמרת, שמה כוונתך לומר שנולד עוברה והיא מניקה אותו, או שהיא מניקה את בנה ונתעברה, ולא התכוונת לומר מעוברת או מניקה, ולכן אמרת דיה שעתה בלשון יחיד. ובאמת כן הוא הדין גם במעוברת לבד ובמניקה לבד. והברייתא שנקטה דין זה במעוברת והיא מניקה, מילתא אגב הוא רקע משמלה, נשמיע לנו דבר בדרך אגב, דימי עיבורה עולים לה, ימי עיבורה עולים לה להצטרף להפסקת דמים בימי מניקותה, וימי מניקותה עולים לה להצטרף לימי עיבורה. דהיינו, שימי העיבור וימי ההנקה מצטרפים להשלים שלוש עונות שאינה רואה בהם דם. כגון שלא ראתה שתי עונות בימי עיבורה, ועוד עונה אחת בימי ההנקה שאחריהן. או, שלא ראתה שתי עונות בימי ההנקה, ועוד עונה אחת בימי העיבור שאחריהן. אז הרי היא מסולקת דמים ודיה שעתיים, מתמה רק מכאן ולאבא. כלומר, אף על פי שסובר רבי יוסי שמעוברת ומניקה אינה מסולקת דמים עד שיעברו עליה שלוש עונות, אבל הפסקה בימי עיבור ומניקות מצטרפות, ולא אומרים שכל הפסקה עומדת לעצמה, ואז נמצא שלא הפסיקה שלוש עונות ואינה מסולקת דמים. ובטעם הדבר שמצטרפים מבארים החתם סופר והרדל, שהכובד ראש ואיברים שיש לאישה בימי עיבורה זה עניין אחד עם מה שבהנקה איבריה מתפרקים. כדי תניה, כמו ששנינו בברייתא, ימי עיבורה עולים לה לימי מניקותה, וימי מניקותה עולים לה לימי עיבורה. מבארת הברייתא כיצד, אם הפסיקה לראות שתיים בימי עיבורה ואחת בימי מניקותה, או שהפסיקה לראות שתיים בימי מניקותה ואחת בימי עיבורה, או שהפסיקה לראות עונה אחת ומחצה בימי עיבורה ועונה אחת ומחצה בימי מניקותה, מצטרפות להפסקה של שלוש עונות, ואם תראה דם אחר כך, גם לרבי יוסי הסובר שאינה מסולקת עד שעברו עליה שלוש עונות, דיה שעתיים מתמה רק מכאן ולאבא. מקשה הגמרא, בשלם המובן ששנינו, שימי עיבורה עולין לה לימי מניקותה, למשכחת לה דקמניקה ואז לה ומעברה, מוצא את המקרה כזה באופן שהיא מניקה ובתוך ימי ההנקה נתעברה. למה ששנינו שימי מניקותה עולין לה לימי עיבורה, איך היא משכחת לה, באיזה אופן תמצא מקרה כזה? הרי ראתה דם בלידתה, ואם כן לא עברו עליה שלוש שנות רצופות שלא ראתה בהם דם. תרץ את הגמרא, היא ביתה, אם תרצה תוכל ליישב זאת שמדובר בלידה יבשתה. בלידה יבשה שלא ראתה דם בשעת לידתה. והתירוץ הזה יהיה נכון לדעה אומרת לקמן בדף חפה לפעמוד א', שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם. כלומר שיש מציאות של פתיחת הרחם ללא יציאה דם. ובגלל שיש מן דאמר שחולק על כך, לכן אומרת הגמרא עוד תירוצים. היא ביתה, מה? אם תרצה תוכל ליישב שדם נידה לחוד ודם לידה לחוד, שכל אחד הוא מין אחר. ואף אם ראתה דם לידה בתוך עונות אלו, כיוון שלא ראתה בהם דם נידה, הרי היא מסולקת דמים. מבית עם התירוץ שלישי, אם תרצה תוכל ליישב, תני חדה. תשנה את הברייתא רק באופן אחד, שימי עיבורה עולים לה לימי מניקותה. אבל אל תשנה את ההלכה שימי מניקותה עולים לה לימי עיבורה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים ת' וי' במסכת נידה, עם הצגת 10 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה לאשר למד. שאלה ראשונה, מפני מה יולדת רוח אינה מתאמה מעת לעת? שאלה שנייה, מה הדין אם מת התינוק בתוך חבדלת חודשים ומדוע? שאלה שלישית, מה כוונת הפסוק מי ייתן טהור מתאמה? שאלה רביעית, מה דין זקנה שפסקה ג' פעמים? ג' עונות מכוונות ואחר כך ראתה. שאלה חמישית, מה הוא שעת הדחק כשאז מודים חכמים שאישה שלו ראתה ג' עונות? דיה שעתה. שאלה שישית, תינוקת שלא הגיעה זמנה לראות וראתה פעם שנייה, דיה שעתה. מפני מה אינה מתאמה מעת לעת, והרי לרבי נעשית מוחזקת בראייה הזו. שאלה שביעית לרב גידל, מפני מה נקטה הברייתא שראתה בפעם השנייה לאחר ג' עונות? והרי כך הוא הדין גם אם היא ראתה אחר עונה אחת. שאלה שמינית, תינוקת שלא הגיעה זמנה לראות ומצאה כתם אחר ראייה אחת, מה דין הכתם ומדוע? שאלה תשיעית, תינוקת שלא הגיעה זמנה לראות וראתה כתם אחר בית ראיות, מה דין הכתם להלכה ומדוע נפסקן? השאלה האחרונה, איך שייך שימי מניקותה יעלו לימי איבורה? רואי ורבותיי, חי וראי, עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי ג' במרחשוון תש"פ, ערב שבת קודש פרשת נוח. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דפים ט' וי' במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, ביום ראשון ה' בחשוון תש"פ, ונלמד דף י' א' במסכת נידה. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי. תמיד איתי.
אליקאי, נשמה, שנסעת בי, שנסעת בי, תהוי אלוהי. אליקאי, נשמה, שנסעת בי, שנסעת בי, תהוי אלוהי. ato verosavo ato yitzarto ato nafato bi ato chamro bikiyibi ato verosavo ato yitzarto ato nafato bi ato ato vovosidlit lo mi mehni nishomo polazira bi yosi loi koze man koles man shane shoma bikir bi כל זמן, כל הזמן שהנשמה בקרבי מיידי אני לפניך מיידי אני לפניך השם מלכי מלכי אבוי סי ריבון כל המעשים כל זמן, כל הזמן שהנשמה בקרבי כל זמן, כל הזמן שהנשמה בקרבי מוידי אני לפניך מוידי אני לפניך השם מלכי מלכי אבוי סי ריבוי
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום לכל המאזינים. השבוע נקרא פרשת נוח על דור המבול ואיך נוח ובניו ניצלו. כותבת לנו התורה בפרשה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. בנוסף לכך, התורה מוסיפה בפרק ז' פסוק א', ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. זאת אומרת, כאן אנחנו רואים שבעצם נוח זכה להינצל בדור המבול, בגלל שהוא היה איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. זאת אומרת, הקדוש הוא מעיד שבעצם סיבת ההצלה זה בגלל צדקותו, בגלל מעשיו הטובים, בגלל הייחודיות שלו, יותר מכל בני דורו. ולכן הוא ראוי להצלה. והנה השאלה נשאלת, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את נוח בגלל צדקותו, בגלל מעשיו הטובים, אז פלא פלאים, מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעשות תיבה כדי להינצל מהמבול? וכי אם הוא ראוי להצלה, אז הדרך היחידה זה לעשות תיבה בכדי להינצל מדור המבול, מהמבול שהקדוש ברוך הוא מוריד. הרי ודאי שהקדוש ברוך הוא יכל להציל אותו בדרכים אחרות, ובמיוחד שיש מדרש שמבואר שבארץ ישראל לא היה מבול, אז מכן היה אפשר לקחת אותו, לשים אותו בארץ ישראל. אבל יותר קשה. הגמרא הרי בסנהדרין בדף קח עמוד א' מבארת שהקדוש ברוך הוא הרי ציווה את נוח להיכנס לתיבה יחד עם כל הבעלי חיים, לבנות את התיבה תחתיים, שניים ושלישים, שלושה קומות, אורכה 300 אמה, 150 מטר, רוחבה 50 אמה, 25 מטר, גובהה 30 אמה, 15 מטר. ושם להכיל ולהכניס את כל הבעלי חיים שקיימים בעולם, כי אחרת לא יהיה המשך, כי כל ההמשך מאחרי מחיקת העיקום, מאחרי דור המבול, כולו אך ורק נמשך ממה שנותר בטבע. ולכן היה נצרך נוח להכניס לטבע שניים שניים מכל, חוץ מהתאורים שהכניס שבעה שבעה, איש ואשתו נכנסו זוגות זוגות לטבע. אם זה בעלי חיים, אם זה עופות, אם זה שרצים, רמסים, כל סוגי החיות, כל מה שרק קיים ביקום, היה נצרך להכניס נוח אל התיבה, כדי שממנו ימשיך הלאה, לאחר המבול, התפתחות מחדש. זאת אומרת, שמדובר על גן החיות הגדול ביותר שהיה אי פעם בעולם. כי אין שום גן החיות בעולם שיכול להכיל את כל סוגי החיות. לא קיים כזה דבר. אין בהישג יד להגיע לכל סוגי הבעלי חיים. יש מדינות שיש להם כאלה חיות, ויש מדינות שיש להם כאלה, וכן על זה הדרך. ולמרות שהם מתפרסים ומסתרעים על שטחים ענקיים, כדי לטפל בהם ולתת מענה, פה בתוך 300 אמה, על 50 אמה, שם הוכנסו כל סוגי הבעלי חיים שקיימים בעולם. ואומרת לנו הגמרא שלא ראו שינה בעיניהם. למה היו נצרכים לטפל בכל סוגי הבעלי חיים, להאכיל אותם ולהשקות אותם יומם ולילה? כי כל אחד אוכל בזמן אחר. עד כדי כך שכאשר התעכב באוכל לאריה, אז הוא הקיש אותו, נשך אותו. זאת אומרת שלמעשה לא ראו שינה בעיניהם. אם כן, השאלה נשאלת. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את נוח בגלל שהוא היה צדיק, בגלל מעשיו הטובים, מדוע זו הדרך של ההצלה להכניס אותו לתוך גיהינם, לתוך בעלי חיים, לתוך גן החיות, בכזה מקום קטן, צפוף, לחיות עם כל סוגי הבעלי חיים בתוך הסירה, בתוך הטבעה הזאת? איך אפשר כזה דבר? האם זה נקרא הצלה? אולי היה יותר ראוי לעשות טבעה לבעלי חיים, וטבעה נפרדת לנוח ובני ביתו, שיהיו בנחת, בשלווה, ברוגע, כי הם רואים לכך להינצל. אז מדוע הקדוש ברוך הוא מצווה אותו להכניס את כל סוגי הבעלי חיים לטבעה? זאת ועוד, יש לשאול, חז"ל דורשים, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. מדוע חז"ל מצאו לנכון לדרוש את זה? מדוע התורה יותר נכון רמזה את הדבר הזה דווקא אצל נוח? אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ויולד נוח שלושה בנים. וחז"ל שואלים, אתה מתחיל באלה תולדות נוח, עובר לתוארים של נוח, ולאחר מכן אתה רק ממשיך להזכיר את התולדות שלו, ויולד נוח. אולי מן הראוי היה, אלה תולדות נוח וכולי, ויולד נוח שם חם ויפת, אחר כך אולי לתאר, להגיד את התוארים שלו, או לפני שנגיד את התולדות, נאמר את התוארים שלו, ונגיד, ואלה תולדות נוח. אבל למה להפסיק באמצע? וחז"ל באים ודורשים מכך, שתולדותיהם של צדיקים זה תורה ומצוות ומעשים טובים. למה הדרשה הזאת נאמרה דווקא אצל נוח? למה לא נאמרה אצל אחרים? יש האמת עוד כמה שאלות, אבל נוסיף רק שאלה אחת. בהמשך הפרשה כתוב, לאחר שהמבול ירד וכל היקום נמחה, כותבת לנו התורה בפרק ח' פסוק א', ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. התורה מדגישה שלמה הקדוש ברוך הוא נזכר בנוח להציל אותו, זכר את נוח, אבל את כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ולכן הקדוש ברוך הוא מעביר רוח לייבש את כל הארץ. לכאורה, הרי כבר בתחילת הפרשה התורה מנמקת, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך לתיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. אם כן, האם לא דיינו שנאמר ויזכור אלוקים את נוח ואת מעשיו הצדיק, שבזכות זה צריך להשיב את הרוח כדי לייבש את האדמה? מדוע התורה נזקקת להכניס ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, שמשמע שתולה התורה את הצלתו של נוח בעקבות החיה והבהמה אשר היו איתו בתיבה? כדי לבאר את העניין, אני אקדים הקדמה, הרי כבר בפרקי אבות, בפרק א', משנה ב', שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה, שאנחנו סמוכים, סמוכים לתקופת פטירתו, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כאשר נתבונן, היו שלושה תקופות בעולם. תקופה הראשונה זה תקופת בריאת העולם, שאז היה רק עמוד אחד, עמוד החסד. לא היה לא עבודה, שזה התפילות והקורבנות, כי אותם תקנו רק האבות ואילך. ולא עמוד התורה, כי התורה לא ניתנה רק ממשה רבנו ואילך. כך שהתקופה הראשונה של העולם התקיים על עמוד אחד, שזהו עמוד התורה. לאחר האבות התווסף עמוד נוסף של עמוד העבודה, שזה התפילות במקום הקורבנות והקורבנות. וממשה רבנו ואילך נוסף העמוד השלישי, שזהו עמוד התורה. וממילא העולם עומד על שלושת העמודים גם יחד. ולכן, נוכל להבין היטב מדוע הקדוש ברוך הוא מחה את כל היקום. כי השחית את דרכו על הארץ. כי הארץ מלאה חמאס, היות וכל היסוד לקיום העולם תלוי אך ורק בחסד. ואת החלק הזה הם השחיתו. והרי העולם עומד רק על העמוד הזה. מאז עד אברהם אבינו ואילך, העולם עומד רק על חסד. כיוון שעומד רק על חסד, אם את החסד מוקיעים, משחיתים את דרכם, מלאים, הארץ מלאה חמאס, עד כדי כך היו כל כך מתחכמים איך לרושש אדם את חברו, כמו שמסופר במדרש, שתמיד היו באים, לוקחים פחות מפרוטה, כדי לרושש את הבן אדם. כולם באים לטעום, רוצים לטעום מה אתה מוכר. מספיק שבאים 1,000, לוקחים לו 1,000 חתיכות, נשאר ריק, אין לו ממה להתפרנס. היו מתחכמים גם איך לגזול, למרות שבני נוח מתים, נהרגים אפילו על פחות מפרוטה. אבל, אומר האור החיים הקדוש, אבל הם עשו את זה בכוונה שאף בן אדם לא ירוץ להתרוצץ בשביל פחות מפרוטה לטבוע. הם היו מתחכמים איך להשחית, איך לחמוס אחד את השני. ממילא לא היה מקום לקיום העולם. היחיד שהוא חרג מכל בני דורו, זה היה נוח ובניו, שהם היו הצדיקים, שהם עשו את החסד, שהם השתדלו לעשות חסד, בשונה מכל בני דורו, ולכן הוא היה ראוי להצלה יותר מכל בני דורו. זה ההסבר קודם כל למה הקדוש ברוך הוא הביא מבול על העולם. בזה נבין גם את המחלוקת בגמרא בסנהדרין שמביאים, חז"ל נחלקו, האם כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, רק בדור הזה, אבל בדורו של אברהם הוא לא היה יכול להיות צדיק, או שהיה, אם בדור הזה הוא צדיק, קל וחומר בדורות עוד יותר טובים. מדוע נחלקו חכמים? כתוב בתורה, כי אלה תולדות נוח, נוח יש צדיק תמים היה בדורותיו. למה אנחנו צריכים ללכת לחפש שלילי כשהקדוש ברוך הוא מעיד עליו חיובי? אלא כיוון שכל הביטוי זה היה במעשה החסד שלו שהוא עשה. ואז השאלה נשאלת, גודל מעשה החסד, האם הוא יותר גדול מאברהם או לא? כי אברהם עמוד החסד. השאלה אם לא נוח הוא יותר גדול ממנו. לכן חז"ל נחלקו, נוח איש צדיק, האם הוא צדיק? הוא כל כך בעל חסד גדול שבדורו וקל וחומר בדורות אחרים או לא? ייתכן שרק לגבי דורו הוא היה בעל חסדים. לגבי דורו של אברהם, ודאי אברהם היה יותר גדול ממנו. על כל פנים, אחרי שהקדוש ברוך הוא גוזר למחות את היקום כעמוד שעליו מושתת ועומד העולם, עמוד החסד, פשוט הושחת לגמרי ואין זכות קיום לעולם מלבד נוח ובניו. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את נוח ואת בניו. והוא אומר לו, יש לו זכות קיום, אבל יש לשאול שאלה קשה מאוד. איך הקדוש ברוך הוא רוצה לכאורה להציל את נוח מיתר כל בני דורו? הרי חזל גילו לנו כלל בהנהגה השמימית, שכאשר ניתן רשות, ניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבדיל בין צדיק לבין רשע, וכולם נפגעים לצערנו. הראיה לכך זהו יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא אמר לשים דם על המשקוף, ושאסור לצאת מפתח, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ורק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, למה? אומרים חז"ל, כיוון שכשניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. זכות הקיום הוא כאשר יעשו את הדם, כאשר יהיו ספונים ותמונים בתוך ביתם, ולא יצאו לחוץ, כי אחרת גם הם עלולים להיפגע. הגם שמגיע להם הצלה, אי אפשר לעצור. בדומה לכך מצינו בהצלתו של לוט, כשאברהם אבינו התפלל ובכל זאת ניצל לוט. הקדוש ברוך הוא, מה המלאך אומר לו? בבקשה לצאת מסדום. לכאורה למה? למה לא תציל אותו בתוך סדום? תהפוך את כל סדום מלבד המקום שלו. אלא אומרים חז"ל שוב, כיוון שכשניתן רשות למשחית להשחית, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. אין אפשרות, אין זכות קיום במקום שהמשחית בו משחית את כל מה שקיים. אי אפשר. הדרך היחידה להציל אותו זה להוציא אותו מהמקום הזה. אם כן, אז איך נוח בכל זאת ניצל? וזו השאלה. הרי גם נוח, לכאורה כל היקום נמחה. איך בכל זאת הוא יכול לשרוד בתוך הטבע? ובאמת זה דברים שמבוארים בזוהר בפרשת השבוע וגם בפרשת וערה. מבואר בזוהר שבאמת איך ניצל, הרי איך ניצל בכל זאת נוח? הרי כשניתן רשות למשחית להשחית, על ידי הטבע יכול ניצל. הזוהר מיישב את העניין ואומר, הפשט הוא שהכלל הזה שכשניתנה רשות למשחית להשחית זה רק אם הוא יוצא בחוץ. אבל אם הוא מתחבא בתוך הבית, כמו שכתוב בפסח, ניצאת מצרים ואתם לא תצאו מפתח ביתו עד בוקר, אז אם אתה לא חשוף לפני המשחית, הוא לא יכול לשלוט עליך. זאת אומרת, אפשר להתגונן כאשר אדם מצטנע, מצפין את עצמו, מסתיר את עצמו, אז אין רשות למשחית לגוע בך. ובזה ניצל נוח ובניו, שהם על ידי הטבע הם היו מוסתרים, ולכן יכלו להינצל. אלא שעדיין צריך ביאור. עדיין קשה. אם זה התירוץ לכאורה, אז כמו ששאלנו, אז למה הקדוש ברוך הוא מענה את נוח ואת בניו? למה? למה לא לעשות שתי תיבות? תיבה אחת כדי להשאיר זכר לכל היקום, ותיבה אחת להציל את נוח ואת בניו. למה הוא נזקק להכניס אותו לתוך גן החיות ולהתייסר ביסורים של סירחון ועבודה וחוסר שינה יום ולילה? כל זה למה? הרי לכאור ההחלמות הרו. כי בעצם מספיק לנו שיהיה מוסתר. לכן לעניות דעתי אפשר להוסיף ולומר, שההסבר הוא בדברים שבאמת אין אפשרות אחרת להינצל אם הוא לא יהיה בטבע יחד עם כל הבעלי חיים, עם כל היקום. למה? כי כל הזכות להינצל זה אך ורק כאשר יעסוק בחסד יומם ולילה. אם באותו זמן שיש גזרה, שיש מידת הדין מתוחה, כשכל העולם נמחק מן היקום, ואתה בכל זאת יכול לשרוד, אין משהו שיכול להגן עליך. יש רק דבר אחד, צדקת הציל ממוות, חסד. תיבת נוח כשמה כן היא. התיבה כולה להיות נוח לבריות, נוח לבעלי חיים, לטפל בבעלי חיים. היות והוא בניו היו עסוקים כל יומם ולילה בחסד, זה ההגנה. זו השמירה, זו ההצלה. רק בדרך הזאת אפשר להינצל ממימי המבול. אחרת לא היה קיים אפשרות להינצל. רק אז ויזכור אלוקים את נוח ואת אשר איתו בתיבה ואת החיה ואת הבהמה. את כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה. מתי קיבל הקדוש ברוך הוא את תפילתו של נוח וזכר אותו? כאשר הוא התבונן במעשה החסד שהוא היה בתיבת נוח עם כל הבעלי חיים. ולכן הבעלי חיים עם סיבה להצלה, סיבה לגונן עליו, סיבה להביא את הרוח לייבש את הארץ. כי רק מעשה החסד הם שיכלו להגן ולהציל את נוח ובני ביתו מהגזרה. וממילא אנחנו למדים מכאן עד כמה כשאדם רוצה להינצל מכל מיני גזרות קשות ורעות, כשאדם רוצה שיתקבלו תפילותיו, הסוד הוא של מעשה התיבה שהיא תיבת חסד. זה הסוד של ההצלה. שאנחנו למדים מנוח שלמרות שמצד הדין ההנהגה היא כשניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבדיל בין צדיק לרשע ואין לו אפשרות קיום, אבל יש דבר אחד שיכול להציל אותו. תעסוק בחסד יומם ולילה. אל תפסיק לרגע מהחסד. כשתשב ותעסוק בחסד, תפילותיך מתקבלות, וזה מבטל את כל הגזרות הקשות מעליך. כי זה הכוח של החסד והצדקה. וכמו שאומר כבר הפסוק, גומל נפשו איש חסד. יש בני אדם שחושבים שעושים את החסד, הם עושים טובה לשני, וזה הטעות. אדם שעושה חסדים, הוא עושה טובה לעצמו, כי הוא מציל את עצמו, מציל את כל בני ביתו. נספר אחד מיני אלפי סיפורים שיש דוגמאות לרוב על איך אדם ניצל בזכות החסד שהוא עושה. מסופר על איזה אחד הגבירים שהוא תמיד היה עושה צדקה וחסד, אולם לא זכו להיפקד והיו עררים וכבר בגרו. והנה בעירו, ביישוב שלו, היה יתום ויתומה שניסו לחתן אותם ועמדו לערוך להם את חופתם. כמובן, כדי להיערך לזה צריך לארגן את כל ההוצאות. היו הוצאות מרובות ואין להם כלום, ולרש אין כל. לכן התגבשו מהקהילה לעשות מגביות לטובת הדבר, כדי לחתן, להכניס ממש מצווה גדולה, חתן וקלה, יתומים. דבר גדול מאוד. והנה הגיעו לאותו גביר וסיפרו לו על החתונה הזאת וביקשו ממנו שיסייע בעניין. שאל אותם הגביר, תגידו לי כמה אתם זקוקים בשביל לארגן את כל העניין של הנישואים של הזוג הזה, של היתום והיתומה. אמרו לו את הסכום, 5,000 רובל נדמה לי. אמר להם, תראו, אני אין לי בעיה, אני מוכן לתת לכם 5,000 רובל לקיים את המצווה הזאת, אבל בקשה אחת אני מבקש, שהחתן, תזכור החתן, אני אומר לך, בתנאי שתזמין אותי לחתונה. כמובן שזו בקשה מיותרת אפילו, כי היא מובן מאליו. הוא תורם את הכל, הוא נותן את כל החתונה, כל האירוע הזה שלו, ודאי שיזמינו אותו. אבל כך הוא ביקש, ודאי, בשמחה, והוא הראשון, ראש וראשון שיהיה מוזמן. ואכן, ערכו את כל ההכנות ואת הכל, לערוך את החופה וכו'. ובאמת הגיע יום החופה, אלא שמרוב התרדות והמתח, החתן שכח מאותו גביר להזמין אותו בכלל. כאשר הגיעו כבר לחופה, ונכנס תחת חופתו ורוצים לערוך את הקידושין, והנה פתאום צץ לו בראשו, איפה הגביר? איך נעלם לו מהראש, שכח אותו את הגביר שהוא בעל השמחה? אמר מוריי ורבותיי, אני מצטער, אני חייב לעכב את החתונה, עד שלא נלך להביא את הגביר, שכחתי, ובואו איתי בשירה ובזמרה, נלך להביא את הגביר הזה. כמובן, כולם הבינו וכולם השתתפו והלכו ביחד בשירה ובזמרה לביתו של הגביר. הגיעו לבית, מצד אחד רואים שהדלת לא סגורה, אבל הבית חשוך, דופקים, דופקים. אין קול ואין עונה, החליטו להיכנס, הדליקו אור, והופתעו לראות למראה עיניהם שהגביר, הוא ואשתו, כפותים ונעולים, שכובים ברצפה, לא יכולים לזוז. שאלו אותם מה קרה, ואז סיפרו להם שהיו פה שודדים, וכפתו אותם והיכו אותם, כי הם חיפשו את כל הכסף, חיפשו את האוצרות, והיכו שיגלו להם, אבל כששמעו את השירה והזמרה שאתם התקרבתם, תכף עזבו את הכל וברחו מיד. והחתן התנצל, קודם כל שהוא שכח להזמין מרוב הטרדות, אבל באותם רגעים התגלה והתברר שמה קרה, שבכוונה הקדוש הוא השכיח מהחתן להזמין, בכדי שיבואו כל הפמליה עם שירה וזמרה, ואז בזכות זה ינצל אותו גביר מהאסון הגדול הזה, של השוד. ללמדנו שגומל נפשו איש חסד. הרי שהוא עשה בעצם טובה לעצמו לנצל מהמוות, בזכות אותה צדקה, בזכות אותו חסד, שהוא עזר לחתן יתום ויתומה. כעמוד החסד עליו עומד העולם, וגם בימינו אנו. וזה למעשה ההבדל, אם נתבונן, ההבדל בין שתי הדורות, דור הפלגה לדור המבול. למה דור המבול נמחה היקום, ודור הפלגה לא נמחה? אלא הקדוש ברוך הוא בלל את שפתם והפריד אותם. ההבדל הוא, כי דור הפלגה למד לקח, והפיק לקחים מדור המבול, ששם השחית האדם את דרכו לארץ ומלא הארץ חמאס, הייתה שנאת הבריות, היה פירוד הלבבות, היה אנוכיות. בדיוק ההפך, דור הפלגה לקחו את הצד השני, להיות כולם כאיש אחד בלב אחד, והיו כולם שפה אחת ודברים אחדים, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, לא ייווצר מהם ככל אשר עזמו לעשות. כל כך הכוח של האחדות, של אהבת הזולת, של העזרה איש את ראו יעזורו, שזהו בעצם הגנה, כמו שכבר הנביא אומר, חבור עצבים אפרים, אנחנו אפילו עם עובדי עבודה זרה רחמנא ליצלן, כל עוד שהם מחוברים כאיש אחד, בלב אחד, הקדוש ברוך הוא מניח להם, אינו מעניש אותם, אינו פוגע בהם. נמצא שמעשה החסד, אהבת הזולת, זהו סוד התיבה, תיבת החסד. תיבת החסד היא בעצם מפתח, לבטל כל גזרה קשה ורעה. ואנחנו נמצאים בתקופה לא קלה לצערנו, שהארץ כולה רועשת גועשת, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, המצב הוא כל כך קשה, אבל אין ספק שהקדוש ברוך הוא בא לעורר אותנו, זה לא בחינם. הרי הקדוש ברוך הוא נותן בליבם את הלהב הזה, האש הזאת, ללכת ולהתאבד, כמו שכתוב, סבוני גם סבבוני כדבורים, דואחו כאש קוצים, בשם השם כעמילם. יש פעמים, יש שם שלושה פעמים סבוני. אחד מהם, שזה הדבר הקשה ביותר, השלישי, זה סבוני כדבורים, דואחו כאש קוצים, שסובבים אותנו אויבים כמו דבורים. מה זה כמו דבורים? הדבורה יודעת שברגע שהיא עוקצת, היא דואחת, היא מתה. אבל למרות הכל, כאשר האדם יכעיס אותה, היא מוכנה למות, העיקר להתנקם. וזה מה שאנחנו רואים היום בדורנו, במבול הזה שקיים בארץ, שמוכנים להתאבד, למות, והם יודעים שלא ישרדו, והם באים העיקר לנקום ולהזיק ולפגוע, רחמנא ליצלן, עד שממש נהפכה כל הארץ כולה לחזית. זה בא הקדוש ברוך הוא לעורר אותנו, דווקא בפרשת השבוע הזאת, פרשת נוח, שכל אחד ואחד צריך לחשוב איך לעשות תיבת נוח, אלא שאנחנו צריכים ללמוד ולהבין שהכל קודם כל מתחיל בתיבת נוח הביתית, כי יש חלק מהטעות שאנשים טועים וחושבים שהתיבת נוח, החסדים הם רק כאשר עושים אותם מבני אדם זרים, אבל כשעושה את זה עם בני ביתו, עם אשתו, עם בניו, זה כבר לא חסד, וזה אחד הטעויות הגדולות שיש אצל בני אדם. אלא החסד מתחיל קודם כל בבית, כי מבשרך אל תתעלם, והמצווה הראשונה היא שבעצם אדם יקיים את זה עם בני ביתו, עד כדי כך שאומר מרן החידה, שכמעט אי אפשר לזכות לקיים את המצוות ואת לרחה כמוך אלא עם אשתו. ללמדנו שההפך, זהו השורש הראשוני, תיבת נוח, שהבית יהיה תיבת נוח, תיבת חסד. להפוך את הבית לתיבת חסד. שכל אחד ידע שהבית כולו, כל מה שעושה אחד לשני, הבעל לאשתו, האישה לבעל, הילדים, להורים, שיש להם יותר מזה, גם מצוות כיבוד אביהם, ההורים לילדים, הכל זה חסד, כל פעולה, כל סיוע, כל עזרה, זה מצוות עשה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך, והלכת בדרכיו של לעשות חסדים אחד עם השני. הופכים את הבית למבצע של חסד, תיבת נוח, כל הבית תיבת נוח. לא קשה לי, אני לא יכול, אני לא מסוגל. ההפך, יש בני אדם שחושבים שרק בחוץ אפשר לעשות חסדים, אבל בבית לא, כמו פעם אחת בא אליי איזה אברך אחד, ואומר לי, תשמע, כבוד הרב, אני רוצה לפתוח איתך כולל. אני מוכן להחזיק 25 אברכים, תפתח כולל. אני ידעתי בליבי, אמרתי, זה לא דברים מצויים. מי בא להחזיק בקלות 25, יביא כסף כל חודש. אני כבר למוד בזה עשרות שנים, שכל כך קשה על כל דולר להשיג אותו כל תרומה, ופתאום עכשיו הוא מוכן לתרום בקלות ככה. אבל בכל זאת, אני לא דוחה. ניסיתי, ישבנו, נפגשנו, התקשרנו כמה פעמים, אחד הפעמים התקשרתי לבית, כי לא תפסתי אותו בפלאפון, ואשתו ענתה לי, ואני מבקש ממנה אולי אפשר לדבר עם הרב פלוני וכו'. היא שמעה את המילים האלה, ישר התפרצה, בכללות נמרצות, בגידופים וחירופים, איזה בעל זה, זה לא רב, זה רשע מורשע, זה מושחת, זה נאצי, היא חולה במחלה, והוא לא אכפת לו ממנה, הוא לא מרחם עליה, הוא לא דואג לה, אפילו להביא מצרכי מכולת, הוא לא מביא קל וחומר, לא עוזר בבית ולא לילדים ולא לכלום. כל היום רק בחוץ לעשות כאילו חסדים. הבנתי שאני נפלתי עם בן אדם לא נכון, לא אמיתי. כיוון שלא ייתכן שבן אדם יהיה מושחת בתוך הבית והוא עושה חסדים בחוץ. האלף בית, בסרחל תתעלם. קודם כל לבנות את התיבת נוח בבית, תהיה תיבת חסד, להחדיר בבית, באווירה של הבית. כל מה שעושים אחד לשני זה חסד, זה מצוות עשה דאורייתא. להוריד שקית זבל, זה בדיוק כמו להניח תפילין. זה בדיוק כמו לקחת ארבעת המינים. ככה צריך להחדיר בבית, כי זה האמת. ואז הבית כולו הופך להיות תיבת נוח, שכל אחד נוח לשני, עוזר אחד לשני. ולאחר מכן תיבת נוח הציבורית, לעזור בחברה, איש את רעהו יעזורו. את זה הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. לכן הוא מביא לנו דבורים שעוקצים, שמוכנים להתאבד, כדי לעורר אותנו, ללקט קצת את הלבבות, שנתחיל לחוש אחד את השני, שיכאב לנו אחד את הכאבים של השני, את הצער של השני, לעזור אחד לשני. זו הדרך להינצל ולבטל מעלינו כל גזרה רעה. יעזור השם שנזכה כולנו בעזרת השם, שיפיל את כל אויבינו תחתנו, יפיל עליהם אימה ופחד וחלחלה, והקדוש הוא ייתן בליבנו להפוך את ביתנו לתיבת חסד, לתיבת נוח, ותיבת כלל ישראל, שתהיה אהבת ישראל יוקדת, תיבת נוח כללית של כלל ישראל, שכולם אוהבים זה את זה, ועל ידי זה נזכה כולנו לראות בביאת גואל צדק ובינה בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי מלכה בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי כוחה. בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
האפליקציה החדשה של כל חי מיוזיק איתכם בכל מקום. מאזינים לכל חי מיוזיק באפליקציה, נהנים מעשרות ערוצי מוזיקה מגוונים, וזוכים בעשרות פרסים בכל יום. כן, עשרות פרסים בכל יום. והפרס הגדול.
והפרס הגדול.
חבילת נופש למהדרין בגיאורגיה, הכוללת טיסות, מלון וארוחות מפנקות. חפשו כל חי מיוזיק בחנות האפליקציות. הורידו את האפליקציה והשאירו את פרטיכם בתפריט בצד שמאל, ואולי תזכו גם בפרסים.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
המסורת שלנו, גפילטה ווייט פיש אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת צעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן
גורמה. רשת מחסני חשמל חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד, רק ביום ראשון יריד מחירות ברשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים עד גמר המלאי, וגם מתנה על כל קנייה, רק ביום ראשון במחסני חשמל. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
הוא בעל חסד? או לא מסוגל לומר לא לאף אדם? הוא ממלא תפסים או מאמר על החיים שלו? הוא כל פעם נופל מחדש. זו התמודדות כמו כולם או התמכרות? הורים, מחנכים ומטפלים מעוניינים לדעת יותר על עולמם של המכורים ובני משפחותיהם ולקבל את הכלים והדרך להתמודד מול השאלות האלו? הרשמו לקבל את התשובות. רטורנו, המרכז החרדי לגמילה ומניעה, בקורסים מקצועיים למטפלים ואנשי חינוך. סדנאות ייחודיות להורים שרוצים לתת יותר מעצמם. לפרטים נוספים חייגו 073-222-1133, 073-222-1133.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו, מבצעים ומחירים מיוחדים, לתאריכים אחרונים, בחסלב וטבת. חייגו, 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך חייגו 036-555-222, 036-555-222. דוקטור אברבוך.
והשבוע בבקהילה, כך נמצאה התמונה הגנוזה של הרבי הקדוש מרוז'ין. אלו הפתעות תומן לוח השנה לתשפ"א. מדוע שחררו אמריקאים את מייסד דאש? כל התורים, הסיפורים והכותבים הכי טובים בחבילת בקהילה לכל המשפחה.
כללית מזכירה לכם, אוויר יבש וקר מגביר אצל ילדים את התקפי אטופיק דרמטיטיס, מה שמכנים גם אסתמה של האור. הקפידו על שימון אורם של הילדים בחומרי שיחה מתאימים ועל ביגוד עשוי כותנה שנעים ללבישה כדי למנוע גרד.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 7.
בוקר טוב ושלום רב, היום יום שישי ג' במר חשוון היתב שין פי,
הראשון בנובמבר 2019, באולפן ישראל בן צבי. צהל תקף אמש שני יעדים של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה, תגובה לירי הרקטה מוקדם יותר לעבר ישראל. הרקטה התפוצצה בשטח פתוח, אך גרמה להפעלתה של מערכת כיפת ברזל, כך מוסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. ארצות הברית הקפיאה סיוע בסך 105 מיליון.